ננסה לראות כמה היבטים במגילת איכה, כפי שכותב לנו הרמב״ם באחד מי"ג העיקרים, שכל דברי הנביאים אמת, ונראה איך הדברים באמת מתחברים אלינו בלילה הזה וביום הזה, ואיך אנחנו לוקחים את זה איתנו לכל השנה כולה. ראשית, נלמד, נראה את הזמן שירמיהו כתב את המגילה הזאת, במשך כמה זמן הוא כתב אותה, זה יהיה המסגרת, ואז ניכנס לדברי המגילה עצמה, מגילת הקינות, ונראה איך הדברים מתחברים אלינו. ראשית, כשמסתכלים בפן החיצוני של המגילה, מגילת קינות, מגילת איכה, רואים בוודאות שירמיהו לא כתב את זה בפרק זמן אחד, כי הפרק הראשון הוא לפי א' ב', פרק ב', גם כן א' ב', יש שינוי אחד, אבל סך הכל זה א' ב', פרק ג' א' ב' משולש, והפרק החמישי יש 22 פסוקים, אבל לא לפי סדר א' ב'. אז זה כבר מראה לנו באופן חיצוני, שהדברים לא נכתבו בבת אחת. ניכנס פנימה יותר ונראה את זה בתוך המגילה עצמה. פרק ד' של מגילת איכה, ירמיהו מקונן על יאשיהו המלך, מלך יהודה, ואומר עליו, רוח אפינו, משיח השם, היה חביב עלינו כנשמת רוח אפינו. משיח השם, משכו אותו בשמן המשחה ממלכי בית דוד, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. לנו היה ברור שהוא המגן שלנו. ועל יאשיהו נאמר במלכים ב', כמוהו לא היה לפניו מלך, אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. אין אמירה כזאת על אף מלך בישראל. כמוהו לא היה וכמוהו. אחריו לא קם כמוהו. ויותר מזה, גם בקינות עצמם יש קינה, שנאמר אותה מחר, שעוסקת ביאשיהו המלך, נאמר עליו, גם בכל מלכי ישראל, אשר קמו לגדור, לא קם כמוהו מאימות אביגדור. זאת אומרת, לא קם כמוהו מאימות משה רבינו. ומה קרה בתקופה שלו? מה היה שם? אז נאמר בדברי הימים, 18 שנה למלכות יאשיהו, נעשה הפסח הזה. פירוש הדבר, אנחנו יודעים שלאחר מות שלמה, מלכות ישראל התפצלה, ירובם ורחובם. 10 השבטים והשבטים ביהודה. ירמיהו החזיר בחזרה את החיבור בין 10 השבטים וכולם ביחד, אבל 10 השבטים לא ביקשו מלך. יאשיהו היה מלך על כלל ישראל, ובימיו, שכולם התחברו ביחד, הוא נתן הוראה שכל יהודי יהיה לו לקראת הפסח את כל הקורבנות שהוא צריך, ויוכל לאכול בנחת וברווחה, להביא קורבן פסח, קורבן חגיגה, שלמי שמחה, דבר שלא היה קודם לכן. ואז מה קורה? ממשיך הנביא ומלמד אותנו. מלך בבל בצפון, בעיראק, כבש את אשור. והתוכנית היא של מלך בבל לחצות את ארץ ישראל, לרדת ולכבוש את מצרים. מלך מצרים מבין את זה טוב, נכו מלך מצרים, והוא אומר, במקום להילחם מול הצבא של בבל, במצרים, את המלחמה נעשה בצפון. הוא מבקש ליצור קואליציה ביחד עם מלך אשור, וביחד להילחם במלך בבל. אבל כדי שזה יתבצע, חייב נכו מלך מצרים לחצות את ארץ ישראל מהדרום צפונה. אומר לו יושיהו, בשום פני ואופן, שולח לו נכו מלך מצרים שליחים, והם אומרים לו, בשם נכו מלך מצרים, מה לי ולך מלך יהודה, לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי, אני לא רוצה ממך כלום, רק לעבור, ההפך זה גם יעזור לך, כי מלך בבל יגיע אליי, הוא יעבור דרכך. יושיהו אומר, בשום פנים ואופן. למה? למה הוא לא נתן לו? כי בזמן יושיהו, עם ישראל חזר בתשובה, יושיהו כמו שתיארנו, היה מלך שכמוהו לא היה וכמוהו לא יהיה, שב אל השם בכל נפשו, בכל לבבו ובכל מאודו, והוא למד שהקדוש ברוך הוא מבטיח שחיים בצורה כזאת, וחרב לא תעבור בארצכם. אפילו חרב של שלום. חרב של שלום גם כן לא תעבור בארצכם. ולכן הוא לא נותן לו לעבור. ושוב פעם מזהיר אותו נכון מלך מצרים, זה לא עוזר, הוא מגיע עם כל הצבא, נלחם ביושיהו, וחייליו תוקעים בו 300 חיצים. וכשהוא על סף מוות, מעבירים אותו למרכבת המשנה, ולוקחים אותו לירושלים. וממש סמוך למותו, ככה שפתיו מדובבות, ירמיהו, מטה אוזן, לראות מה הוא אומר. אולי אחרי העבודה הגדולה שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא, יש לו טענות. הוא שומע אותו אומר, המילים האחרונות שלו, צדיקו השם, כי פיו מריתי. צדיקו השם, כי פיו מריתי. שומע את זה, ירמיהו, מיד הוא אומר עליו, רוח השם, רוח אפינו משיח השם, נלכד בשחיתותם. מה הייתה הטעות של יושיהו? שהוא לא התייעץ עם ירמיהו הנביא. תמיד ליד כל מלך יש נביא. ברשות הרבים, שהמלך עובר, כולם עומדים, כולל הנביא. בתוך הארמון שנכנס הנביא, המלך עומד לפניו. ולעולם, שמלך שמע בקולו של נביא, הייתה ברכה. וכשזה לא היה כך, הנה, שאול המלך לא שמע בקולו של שמואל. במלחמת המלך, קרא השם את מלכותך מעליך. דוד שמע בקולו של נתן הנביא. אחיה השילוני היה בזמן שלמה. פה היה צריך יושיהו לשאול את ירמיהו. ומה ירמיהו היה אומר לו? תן לו לעבור. נכון, כלפי חוץ עם ישראל במדרגה גבוהה מאוד. אבל בבית הם עדיין מאחורי הדלת ממשיכים לעבוד עבודה זרה. ואז הכל היה נמנע. אבל כשזה לא קרה, יושיהו בגדלותו אומר, צדיקו השם, כי פיו מריתי. ועל מותו של יושיהו, כותב ירמיהו את פרק ד' במגילת איכה. מיד לאחר מותו, יהויקים נתמנה להיות המלך, בנו של יושיהו. אבל יהויקים לא הלך בדרכי אביו, ומה נאמר עליו? בירמיהו בפרק למדבב, בשנה הרביעית ליהויקים, בן יושיהו, היה הדבר הזה לירמיהו מעת השם. קח לך מגילת ספר, כתבת עליה את הדברים אשר דיברתי אליך ועל ישראל, ועל יהודה ועל כל הגויים, ואמרתי את זה גם ליושיהו, תן לו את זה למלך, אולי יתעוררו בתשובה. אבל קודם לכן, מה הוא אמר לו? כנס את העם ביחד לבית המקדש, ויצווהו ירמיהו אל ברוך בן נריה, אני עצור, לא אוכל לבוא בית השם, אני בבית האסורים, אבל תאסוף את כולם ובאת אתה, וקראת במגילה, אשר כתבת מפי את דברי השם באוזני העם בית השם, ותעורר את כולם לתשובה, אולי תיפול תחינתם לפני השם, וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האב והחמה אשר דיבר השם אל העם הזה. ברוך בן נריה מכנס את העם יום צום, מגיעים גם ממקומות אחרים, הוא מעורר את העם, והציבור אומר לו, תשמע, אתה תברח, תתחבא, אנחנו כבר נדאג להעביר את האיגרת ליהויקים, בתקווה שגם הוא יתעורר. ואז מה קורה? הביאו את האיגרת לבית המלך, בלשכת אלישמע הסופר, המלך מבקש שיקראו בפניו באיגרת הזאת, היה כבר חודש כסלו, בחודש התשיעי, מתחיל חורף, הוא יושב ליד התנור בארמון, ברגע שהקורא קרא ארבע שורות, מבקש את האיגרת, יהויקין, עם סכין חד, האיגרת כתובה על קלף, חותך את הקלף לחתיכות, ומה הוא עושה? יקרא בתער הסופר וישליך אל האש, אשר אל האח, עד תום כל המגילה, על האש. ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם, המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. כלום. לא מעניין אותו שום דבר. ואז מה קורה? אומר הקדוש ברוך הוא, לירמיהו, לכתוב איגרת נוספת, ובאיגרת הנוספת, שהוא כתב, נאמר ועוד הוסיף עליהם דברים רבים כהמה. וכותב לנו רשי, קודם היה את, את איכה פרק א', איכה ישבה בדד, פרק ב', איכה יאיבה פה, ופרק ד', איכה יואם, עכשיו הוא הוסיף את פרק ג', שקראנו הערב, שא' ב' היא משולשת בפרק הזה. זה דברים רבים כאלה. אז כבר אנחנו רואים שפרק אחד, פרק ד', נכתב בתקופת יושיהו המלך, עם אותו. פרק ג' נכתב בתקופת יהויקין בנו של יושיהו שמלך 11 שנה. עם אותו של יושיה, של יהויקין, מלך אחריו בנו צדקיהו, המלך האחרון ממלכי יהודה, וב-12 שנה לצדקיהו הובקע העיר. ונבוכנצר נכנס לירושלים, לקח את צדקיהו לבבל, לקחו אותו עם בניו, שחט אותו, את בניו לעיניו, ירמיהו החליט להישאר בעיר עם דלת העם. ואז נכתב הפרק האחרון של מגילת איכה, 22 פסוקים, אין א' ב', הכל כבר נחרב, אין סדר, הכל מעורבב לגמרי, זה הפרק שנכתב לאחר חורבן הבית. אז הנה לנו מגילת איכה שקראנו הערב, נכתבה על ידי ירמיהו הנביא לפחות 22 שנה. עם מותו של יושיהו, אחר כך 11 שנה מלך יהויקין, עוד 11 שנים מלך צדקיהו, זה התקופה שהמגילה הזאת נכתבה. ומעניין שבפרק שמתאר את חורבן הבית, זה הפרק האחרון שהכל כבר מעורבב, לא מופיע המילים שריפת בית המקדש. גם ירמיהו אומר, ואת בית המלך ואת בית העם שרפו כסדים באש. ואת בית העם שרפו הכסדים באש. לא כתוב בית המקדש. ולמה? זה לא כתוב מיידית. כי כמו שאומרת הגמרא במסכת כתובות בדף קד, כשמת רבי, רבי יהודה הנשיא, אמרו כולם, האומר מת רבי ידקר בחרב. מה זאת אומרת? הוא מת, מה לדקר בחרב? אלא, היה קשה לעלות על דל שפתיים, שרבי יהודה הנשיא נפטר, אותו דבר, בית המקדש נחרב, נשרף, אבל לא העלו את זה על דל שפתיהם. אם כך, לפני שאנחנו סוגרים את המסגרת של דברינו, איך המגילה מסתיימת? כי אם העוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. ואנחנו כבר רגילים מהגן, מהחיידר, כולם, שלא יפה לגמור בפסוק שגורם לצער, אלא צריכים לגמור ככה בתקווה, בשמחה. אז כל הציבור הערב חזרנו ואמרנו, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אבל האמת היא, אומר לנו ריש לקיש, שהפסוק הכי הכי משמח במגילה, שנותן את התקווה הכי גדולה, זה הפסוק האחרון. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. מה זאת אומרת? איך זה נותן את התקווה? אומר ריש לקיש, צריך לדעת איך לקרוא את הפסוק. מה המנגינה של הפסוק? אומר ריש לקיש במדרש רבה, בסוף מגילת איכה, כי מאוס מאסתנו? מה, הקדוש ברוך הוא, סגרת את הדלת? מאסת בנו? זה נגמר? לא! קצבת עלינו! אתה רק כועס! נו, שאנחנו כועסים, כמה זמן כועסים? שעה, שעתיים, יום, יומיים, זה עובר! אז הקדוש ברוך הוא, הדלת לא סגורה? נו, אם היא לא סגורה, אז השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמירה של השיבנו השם אליך ונשובה, בסוף קריאת המגילה, זה לא לגמור ב-happy end, לא לגמור ככה במשהו משמח, אלא כתוצאה מכך, שלא מאסת בנו, אלא רק קצבת, הדלת נשארת פתוחה, אז תפתח אותה לגמרי. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ופה ראוי להסביר את זה בצורה ברורה. בתוכחה, חורבן הבית, ארץ ישראל, איך נאמר בפרשת ניצבים? תראו מה קורה. ארץ ישראל גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תיזרה, לא תצמיח, לא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמות צבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. כל אומות העולם בשוק טוטלי, ההולי לנד, המדינה של בורא עולם, הכל חרב, מה קרה? זה לא יכול להיות, הגויים לא מאמינים, הם שולחים כתבי טלוויזיה, הם פרשנים, כולם חוזרים עם צילומים חיים, שידור חי, הכל חרב. ומה הפרשנות של כולם? אותה פרשנות. אמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחרי, אף הגדול הזה. והתשובה היא, עזבו את ברית, השם אלוקי אבותם, נגמר הכל, ואיחר אף השם בארץ ההיא, להביא אליה את הכללה, ויתשם מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצב גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. בורא עולם השליך אותנו לארץ אחרת, נגמר. כולם מפרשנים אותו דבר. בשפה של אומות העולם, זה עבר, ועכשיו יש New Testament, יש ברית חדשה. כך התורה מתארת. זה התורה, תורת קודש מתארת, מה האומות חשבו? הוא אומר לנו מיד אחרי זה הקדוש ברוך הוא. בבקשה מכם, אל תאמינו לאומות העולם. אל תאמינו. אני מעולם, מעולם לא זרקתי יהודי אחד מארץ ישראל. מעולם. מה זאת אומרת? אין כלום. איך אומר הקדוש ברוך הוא? בואו תראו מה כתוב. ויקי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך והשיבות האלה בביך, בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. ושב השם אלוקיך, את שבותך וריחמך וכולי, אם ילד אחריך מקצה השמיים, משם מקבץ לך השם אלוקיך. אומר בורא עולם, אני מעולם לא זרקתי, לא השלחתי יהודי מארץ ישראל. מה עשיתי? הדחתי. מה ההבדל בין להשליך או להדיח? אומר לנו המלבי עם דבר נפלא. יש לי חפץ ביד, אני זורק אותו, השלחתי אותו. אני לא צריך אותו, הוא רחוק ממני והוא נשבר. זהו, זה נקרא להשליך. להדיח זה לדחוף. אם אני דוחף כיסא, דוחף שולחן, ואני רוצה לדחוף אותו עוד קצת, אני חייב לעמוד קרוב אליו. אומר בורא עולם, אם נמצא יהודי בקצה העולם, לא השלחתי אותו לשם, אני רק דחפתי. אז אני נמצא ליד כל אחד. אומר לנו בורא עולם, תן לי אצבע, אתן לך את כל היד. תן לי יד, אתן לך את שני הידיים. מקדש השם כוננו ידיך. לכן, ירמיהו, במגילה הקשה הזאת, שמתארת את שלבי החורבן, מסיים ואומר לנו, הדלת פתוחה, הדלת פתוחה, בורא עולם לא מאס, כועס, זה יעבור, הדלת פתוחה בורא עולם, ניכנס. הוא קרוב אלינו, הוא רק רוצה מאיתנו אצבע אחת, הוא ייתן לנו את כל היד. אז הנה לנו כפתיחה, אנחנו רואים בצורה ברורה, את המבנה של כל המגילה שנכתבה בתקופת המלכים יאשיהו, יהויקים וצדקיהו, לפחות 22 שנה כתב אותה ירמיהו, לפחות, והסיום הוא באמת כזה, שלא נרים ידיים, שדווקא מהקושי, דווקא מהמצב הקשה, הדלת פתוחה. איך אומרים חז"ל? כי נפלתי, קמתי, כי יישב בחושך, השם אור לי. שנו רבותינו, מתוך כעס רצון, מתוך רוגז רחמים, מתוך צרה רווחה, הצרה ליעקב וממנה יבשע, מתוך רחוק קירוב, מתוך נפילה קימה, מתוך אפלה אורה, מתוך כעס רצון. זה המבנה. ועכשיו, אחרי שיש לנו את המסגרת, בואו ניכנס פנימה למגילה, ונראה פה באמת דבר מעורר מאוד מאוד, בלילה שבו אנחנו כולנו ישובים, כמעט על הרצפה, ובלילה שלא אומרים איש לרעהו שלום, בואו נראה, נתבונן בדברי המגילה, ונראה פה באמת איך יוצאים מכזאת מגילה, עם בניין נוסף ואישיותנו, עם ברכה גדולה בכל מעשה ידינו. אחרי שהסברנו את זה, השאלה המתבקשת היא, מדוע ירמיהו ביקש ועשה ופתח את מגילת איכה בפרק א'? הרי שהוא סידר את המגילה, ההיגיון מבקש שהפרק הראשון יהיה פרק ד', מותו של יאשיהו, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. אז מה ראה ירמיהו לפתוח את המגילה דווקא בפרק א'? התשובה היא, שמסתכלים בפרק א' של המגילה, מגלים דבר מדהים. חמש פעמים בפרק הראשון, נאמר על ירושלים, אין לה מנחם. דמעתה הליכיה, אין לה מנחם מכל אוהביה. ותרת פלאים, אין מנחם לה. איני יורד המים, כי רחק ממני מנחם. פרסת ציון בידיה, אין מנחם לה. אין מנחם, הייתה, אין מנחם לה חמש פעמים, זה נאמר. פעם חמישית, פסוק א', שימו כנענך אני, אין מנחם לי. אבל לא רק של ירושלים, שהייתה בירת העולם, שכולם באו לקחת ממנה חוכמה ותבונה, וכל מה שיש, אין אחד שבא לנחם אותה. אבל זה לא נגמר עם זה. ירושלים בפרק ראשון במגילת איכה, היא גם מנודת. פעמיים נאמר, חטא חטא ירושלים, על כן לנידה הייתה, נידו אותה. פסוק י' זין, הייתה ירושלים לנידה בעיניהם. ואם אתם חושבים שזה נגמר עם הנידוי, ממשיך הלאה, ירמיהו ואומר, כל רעיה בגדובה היו לה לאויבים. כל מי שרצה אותנו, והיה נדמה שהם החברים הכי טובים, ועליהם אפשר להישען, בום, בגדו בנו לגמרי. וזה לא נגמר עם זה. ראו הצרים, שחקו על משבטיה. גם צחוקים עלינו. וגם בזה זה לא נגמר. אלא כל מכבדיה איזילוה. שמים להם מה כתוב כאן בפרק הזה. אין מנחם, בגדו בנו כל העמים, צוחקים עלינו, מזלזלים בנו, בדידות נוראה שאין כמותה. וכשרואים את זה, וכשקוראים את זה, זה מיד, לוקח אותנו לספר איוב. איוב עבר דברים נוראים. המשפחה, הבית, הכל נמחק. נמחק, הרי ברור עולם אומר לו, אל תיגע בו. כל מה שמסביב, מה שאתה רוצה תעשה. אבל מה כמעט שבר את איוב? אז בואו נראה את הפסוקים. בפרק י"ט, אין אזק חמס ולא הענה, השבע ואין משפט. החי מעלי הרחיק, ויודעי אחזרו ממני. חדלו קרוביי ומיודעי שכחוני. אין קרובי משפחה. החברים הכי טובים אינם. גרי ביתי ועמותיי לזר. תחשבוני. העמאות בבית. השפחות, לא ספרו אותי בכלל. נוכרי הייתי בעיניהם, נוכרי הייתי בעיניהם. לעבדי קראתי ולא יענה. העבד בבית הוא לא סופר אותי, ולא יענה, במו פי אתחנן לו, בוא, שום דבר, רוחי זרה לי אשתי, וחנותי לפני בני, הילדים לא הסתכלו עליו, גם מבילים מה עשו בי, ההומלסים בכבישים, אנחנו רואים אותם עוברים לצד שני, הם ראו את איוב, הם עברו לצד שני, איוב מתאר שמה שכמעט שבר אותו, זה הבדידות, שפתאום הוא הרגיש, הוא לבד, ברמה כזאת שהוא לא דמיין שזה יכול להיות. כאן בא ירמיהו, במגילת הקינות, ואומר לנו, זה לא תיאור של אתמול, של 1952 שנה אחורנית. הוא אומר לנו, נרצה או לא נרצה, אנחנו נהיה לבד. אנחנו נהיה לבד. יש רק אפשרות, והיא בידיים שלנו. או, חס וחלילה, איך ישבה בדד, או, וישכון ישראל, בטח בדד, ארץ, דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. ארץ, דגן ותירוש, בדד מתוך עוצמה, מתוך הערכה של אומות העולם, אומר הנציב, מדהים, אין עם, מתי אנחנו עם? שאנחנו לבדד. ואם אנחנו מרגישים שאנחנו שונים מאומות העולם, ואנחנו לבדד, אז ישכון. יש משכן, יש עוצמה, יש יתד נאמנה. אבל הוא בגויים. אם אנחנו רוצים להיות חלק מאומות העולם, אז כמותם, מה יקרה בסוף? הם לא התחשב, הם לא התחשבו בנו. כמה נפלא מסביר את הפסוק הזה ככה הנציב. הם עם. מתי אנחנו עם? שאנחנו לבדד. מבינים שאנחנו שונים, זה הלבדד. לא לגמרי, יש, לא, אפשר חוכמה בגויים תאמין, אבל שונים לגמרי. אז ישכון. אבל אם אנחנו רוצים להיות בגויים, כמותם לגמרי, לא התחשב. הם לא התחשבו בנו. אבל יותר מזה. תראו כמה נפלא. נאמר במדרש ילקוט שמעוני, באותיות, באלף בית, יש לנו מספר סדרות, סדרה ראשונה יחידות, אלף עתת, אחד התשע, עשרות, יוד עד צדיק, ומאות, קוף, ריש, שין, תף, ואחר כך חף סופית, מם סופית, נון סופית, סמר סופית, פי סופית וצדיק סופית, כאילו זה מתקדם, אחרי 400, 500, 600, דרך האותיות הסופיות. נאמר בילקוט שמעוני ונאמר בדברי הגר"א. אם ניקח את המספר 1, א' ות' זה 10, ב' וח' זה גם 10, ג' וז' זה 10, ד' וו', הערך המספרי זה 10, האות ה' היא לבד, אין לה בן זוג. י' וצדיק זה 100, הערך המספרי. כף ופי זה גם 100, למד ועין זה 100, מם וסמר זה 100, נון היא אות אמצעית, נון אין לבן זוג, אומר המדרש, הן עם לבדד ישכון, מוסיף הגרא, חף סופית, אמרנו קוף רי שין תף 400, והאות שמסמלת את ה-500 זה החף סופית, האות שמסמלת את ה-600 זה המם סופית, האות שמסמלת את ה-700 זה הנון סופית וכך הלאה. אז האות האמצעית של הבן זוג זה החף סופית. החמש, החמישים, הנון והחף סופית. אומר הגר"א, אינך יפה רעייתי. מתי את יפה כנסת ישראל? שאת אינך, שאת לבד. אז פרק ראשון במגילת איכה, בעצם מבקש ירמיהו הנביא ללמד אותנו, נרצה או לא נרצה, אנחנו תמיד נהיה לבד. אין, במובן שכלל ישראל, ואין כל אחד ואחד, תלוי איזה לבד. חס וחלילה, האיכה ישבה בדד, או, וישכון ישראל בטח בדד, ארץ, דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. מתוך עוצמה, מתוך הערכה, מתוך הכרה של אומות העולם, שאנחנו במקום גבוה יותר. אנחנו בכלל במקום אחר. וזה מבקש ירמיהו בפתיחה. שאת זה נבין, את זה נפנים, את זה ניקח איתנו, נוכל לעבור לשלב הבא. ומהו השלב הבא? פרק ג' של מגילת איכה. זה פרק, אם תשימו לב לתחילתו של הפרק, אם זה לא היה כתוב, אף אחד בעולם שלנו, עם ישראל, היה מעיז לומר כאלה פסוקים. הצורה שבה ירמיהו הנביא מתבטא כלפי הקדוש ברוך הוא, יותר גרוע, סליחה על הביטוי, על פניו יותר גרוע ממי? מי? איוב. שהוא סמל לכל הצרות שבא על אדם אחד. איך נאמר בפרק ג' מה אומר ירמיהו? אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. כאילו בורא העולם אין לו מה לעשות, מתעסק איתי כל היום. גדר בעדי ולא אצא, הוא לא נותן לי לזוז. גם כי אזק והשבע, סתם תפילתי, לא שומע כלום. דוב עורב הוא לי במסתרים, הוא מחכה לי ככה בכל פינה לקפוץ אליי. דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, סתם יורה, פוגע, עושה. איזה פסוקים, נורא להגיד אותם. אין אמירה כזאת בשום נביא, שום נביא אין כזאת אמירה. משהו, אבל תראו מה קורה מיד, באותו פרק. חסדי השם, כי לא טעמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים, רבה אמונתך, טוב השם לקובב, לנפש תדרשנו, טוב לגבר, כי יישא עול בנעוריו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כולי שמעת, אל תלם אוזנך לרווחתי לשבתי, וואו, אין דבר כזה. אין פרק כזה בכל התנך, באותו פרק, מהפך של 180 מעלות, מאמירות קשות מאוד של הנביא, נביא השם, ופתאום הכל מתהפך. איך זה? מה קרה כאן? איך זה עובד? באים חזל בצורה מדהימה, ואומרים לנו, נסביר לכם את הפרק. כך אומרים לנו חזל, איך? נאמר בילקוט שמעוני, באיכה. ההסבר הוא דרך משל. משל למלך שנסע מטרוניתה, מסיכה. כעס עליה המלך, הוציא אותה מהפלטין, מהארמון. מה עשתה? הלכה, צמצמה את פניה, עמדה מאחורי העמוד, איזה עמוד בדרך שהמלך בדרך כלל רגיל לעבור עם כל הפמליה, הנה עמדה מאחורי העמוד שלא יראו אותה ככה, התחבא שמה, חיכתה שהמלך יגיע, ברגע שהמלך עובר, והוא עובר לאט, כי זה מלכות, לא רצים, היא יוצאת מאחורי העמוד, נעמדת מולו, מיישרת לו מבט, ואומרת לו, כך יפה לי, כך נאה לי, כך אגון, זה יפה מה שאתה עושה לי, זה אגון מה שאתה עושה לי, לא קיבלה אותך אישה אחרת אלא אני, הרי אני החלטתי שאני אתחתן איתך, אני החלטתי, אז זה מה שמגיע לי, אמר לה המלך לא, אני פסלתי את כל הנשים בשבילך, זו החלטה שלי, עם כל מי שיצאתי קודם אמרתי זה לא בשבילי, אני החלטתי שאני מתחתן איתך, אמרה לו לא נכון, לא נכון, כך, ממשיכים חזל ואומרים, אמרה כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כך מגיע לי, כך הגון להתנהג איתי, לא קיבלה אומה אחרת תורתך אלא אני, רק אני הסכמתי לקבל את התורה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לא נכון, אני פסלתי את כל האומות בשבילך, אני לא לקחתי את האומות. אמרה לו כנסת ישראל, זה לא נכון, תגיד לי הקדוש ברוך הוא, השם מסיני בא, זרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, מה עשית בהר סעיר? מה עשית בהר פרן? הלכת, והם אמרו לך, הם לא רוצים. אז מי אמרה לך שהיא רוצה? אני. נכון, אתה המלך. אבל אני הסכמתי להתחתן איתך. וממשיכה ואומרת לו, כמה טובות עשיתי לפניך. קידשתי את שמך על הים. אמרתי לך שירה. קיבלתי תורתך בשמחה. מה שלא קיבלו האומות. ואחר כל השבח הזה, זה מה שקורה לי? מה כתוב כאן בחזל? מה חזל באים לומר כאן? חזל באים לומר פה דבר שלפעמים גם קורה לנו, בניסויים שלנו. רגע, שכחת? תראי, חיזרת אחריי. אני הסכמתי להתחתן איתך. מצד שני הבעל אומר, רגע, זה לא בדיוק כך. זאת אומרת, יש פה בעצם ויכוח של בעל ואישה, כביכול בורא עולם, אנחנו עם ישראל, שרוצים ליצור שלום בית. אני לא תהיה נסיכה, רק, אני נסיכה רק בגלל שהתחתנתי איתך המלך. אבל אתה המלך, אל תשכח שאתה נשוי, כי אני הנסיכה הסכמתי. במילים אחרות, נכון הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים אותך. אבל אתה בעצמך אמרת שאתה גם צריך אותנו. אתם עדי נאום השם, אומר הקדוש ברוך הוא על ידי נביאיו. אז יש פה בעצם רצון של שני הצדדים ליצור באמת הרמוניה. לחבר בחזרה את האהבה שהייתה בתחילה, ולחזק אותה ולתדלק אותה יותר ויותר. זה מה שחזל באים ואומרים. חזל באים ואומרים, אם אדם מסתכל מהצד, מהצד, יש הרבה שאלות, הרבה מאוד שאלות, ועל הרבה מאוד אין לנו תשובות. כצופה מהצד, מסתכלים על ההיסטוריה שלנו, 70 שנה אחורנית, 75 שנה, שלא לדבר על לפני זה, כל האסונות, כל האינקוויזיציות, כל הגירושים, כל השוד, ירחם השם, יש שאלות קשות. כצופה מהצד יש שאלות קשות. אבל כשאנחנו מבינים, אנחנו חלק מהתהליך. זאת אוכיל אל ליבי. אנחנו חלק מהתהליך. וכשאנחנו חלק מהתהליך הזה, הכל נראה אחרת. הכל נראה לגמרי אחרת. אז פתאום אנחנו מבינים, חדשים לבקרים רבה אמונתך, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, כל יישמעת אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי. לכן, תראו דבר מעניין מאוד, מאוד מעניין, נתתי דעתי על זה, דבר נפלא. מנהג כל קהילות ישראל, אם אינני טועה, לפני תקיעת שופר, נוהגים לומר את הפסוקים קרא שטן. כשמסתכלים בפסוקים של קרא שטן, מגלים דבר מאוד מעניין. הפסוק הראשון קוף, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי. הפסוק הבא, ראש דברך אמת. אחרי זה, ערוב עבדך לטוב, זה קרא, שטן, סס אנוכי על אמרתך. טוב טעם ודעת למדייני, מדבות פי רצנה. מתוך שישה פסוקים, חמישה פסוקים מספר תהילים. רק הפסוק הראשון, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי, ממגילת איכה. למה? יש אותו פסוק, גם בתהילים קוף יוטט, לפי א' ב', תסתכלו באות קוף, קולי שמע כחסדך, השם כמשפטיך חייני. אז למה, אם כל הפסוקים מגיעים מספר תהילים, למה הפסוק הראשון ראו הקדמונים שתקנו לנו את זה, לקחת ממגילת איכה? כי לפני הפסוק קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי. מה נאמר? נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב אל השם. אם יש נחפשה דרכנו ונחקורה, אז קולי שמעת. במילים אחרות, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים לבורא עולם, איך זה? איך אתה עושה? עושה לנו את כל הדברים האלה, כמו שנאמר, בפרק אנחנו יכולים לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו חטאנו, אתה, אנחנו פשענו, אתה לא סלחת. אבל שאומרים אנחנו חטאנו, אפשר להגיד גם אתה לא סלחת, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, סלחתי כדבריך. פירוש הדבר, חזל, באים ומלמדים אותנו, כמה זה נפלא, כמה זה נפלא בדבריהם. איפה המהפך בפרק הזה? זאת אשיב על ליבי, על כן אוכיל. מה זאת אומרת, זאת אשיב על ליבי? עד הרגע הזה זה לא היה ליבי, אני צופה מהצד, יש שאלות קשות. אז אומרים חזל, משל למה הדבר דומה? למלך שנסע מטרוניתא, הבטיח לה כתובה, מה זה בלתי רגילה. לימים נסע המלך, לא הגיע חודש, חודשיים, שנה, הקניתו אותה שכנותיה, אמרו לה, הוא לא יחזור, מחר לך סיפורים, הוא לא יגיע. והיא בוכה, נכנסת הביתה, פותחת את המגירה, מוציאה את הכתובה, אומרת, זה לא יכול להיות שלא חזר. כי אם באמת הוא היה, אם הוא באמת רצה לרמות אותי, לעבוד עליי ולא לחזור, למה הוא כתב לי כתובה כזאת ארוכה? יכל להבטיח לי 3-4-5 דברים, זה גם היה מספיק. עמודים שלמים, הבטיח עוד ועוד, הוא בטח יחזור. וככה כל פעם שכנותיה מקניטות אותה, היא רואה את הכתובה וחוזרת, ומאמינה שהוא יגיע. כך, אומרים חזל, אומות העולם מונים לישראל ואומרים להם, הסתיר פניו מכם, סילק שכינתו מכם, אינו חוזר אליכם. והם בוכים ונאנחים, כיוון שנכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, קוראים בתורה, פותחים את המגירה, פותחים את ארון הקודש, מה כתוב שם בכתובה? פניתי עליכם, הפריתי אתכם, נתתי משכני בתוככם, התהלכתי בתוככם. איזה כתובה, איזה כתובה, והם מתנחמים. מחר, כשיגיע קץ מגולה, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אני תמע מכם, איך המתנתם לי כל כך הרבה שנים? איזה סבלנות הייתה לכם, אחרי הכל? איך? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, אילולי תורתך שנתת לנו, כבר עבדנו בין האומות, שנאמר, זאת אשיב אל ליבי, ואין זאת אל התורה, שנאמר, וזאת התורה. ודוד אומר, אילולי תורתך שאשוואי, אז עבדתי בעוני. על כן, מייחלים שתי פעמים ביום ואומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אם ככה, כמה נפלא. הפרק הזה בא ירמיהו הנביא ללמד אותנו, איך הוא מתחיל? אני הגבר. כשאדם אומר, אני הגבר, אוהו, אז יש באמת את כל השאלות שראינו, אז גדר בעדי לא אצא, דוב עורב לי במסתרים, אבל כשאדם מבין, הוא מתחיל כל יום, לא במילה אני, במילה מודה, רק אחר כך באה המילה אני. בעברית תקינה צריך להגיד אני מודה, אבל יהודי שמתחיל תאם במילה אני באלף, גומר אותה אני בעין. דבר ראשון מודה. אני מבין שאני חלק מתהליך, תלך מתהליך גדול, שאין ספק, ודורנו רואה את עיני השם, דורנו רואה, וכשהקדוש ברוך הוא אומר, פתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים. מה זה פתאום? בעוד שבוע, ראיתם, נפלו מגדלים, פחות מ-18 דקות, הבצק לא הספיק להחמיץ, נפלו המגדלים הכי גדולים בעולם. איזה רעידת אדמה, 250,000 בהאיטי, נמחקים. בורא עולם אומר, פתאום על ידי נביאיו, זה פתאום. בא בורא עולם ומראה לנו, איך תוך כמה חודשים, העולם הוא כבר לא מה שהיה. הוא גם לא יחזור להיות מה שהוא היה. סדר העדיפויות משתנה. בורא העולם אומר, תסתכלו, תראו, נכון, לא פשוט, לא קל, כמו שתמיד אנחנו מזכירים על כל אלה שנפטרו, שיהיו באמת מליצי יושר על כולם, וכל החולים יבריאו ברפואה שלמה, שלמה לגמרי, בסייעת הדשמיה, במהרה, אבל עינינו רואות איך הקדוש ברוך הוא מזיז את העולם מקצה לקצה, במהירות כזאת, ונותן לנו פשוט את היכולת לפתוח את עינינו, ולומר לו, מודה אני. ולומר ולהרגיש, בורא עולם, לא מאסת בנו. לא מאסת בנו. הדלת פתוחה. אם היא פתוחה, אז השיבנו השם אליך. והדלת היא פתוחה, ואנחנו פותחים את המגירה כל פעם, ומסתכלים, ורואים את הכתובה שהבטחת לנו. אתה בטח תגיע. ואז בורא עולם אומר להם, אומר לנו לעם ישראל, בניי, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. אז נוכל באמת לראות בצורה מושלמת את התמונה, איך האתמול מתחבר להיום ולמחר. לכן, כשאנחנו נמצאים בלילה הקשה הזה של השנה, וביום שלקראתו אנחנו הולכים לדעת, לצאת מהיום הזה, זה באמת להסתכל על הדברים בפן החיובי, להסתכל על הדברים כמו שקראנו קודם, מתוך קעת רצון, מתוך רוגז רחמים, לראות את הרצון, את הרחמים, את האור שיש. ובורא עולם אומר לנו, אנחנו ערבים זה לזה, לא נהיה בדד, ניתן כתף אחד לשני, כל אחד למה שהוא צריך, ואז נרגיש באמת איך הקדוש ברוך הוא מראה לנו וישכון ישראל בטח בדד. נבין שאנחנו חלק מתהליך שנצח ישראל לא ישקר. אנחנו חלק מדבר ענק, מדבר גדול, אבל השרשרת, החוליה הזאת בשרשרת שלנו היא מאוד משמעותית, היא מאוד חשובה, ואנחנו חלק מהשרשרת, ונצרף גם אחרים לזה. אז באמת נזכה לראות איך כל עצמות האלה נהפכים לששון ולשמחה. אז נזכה באמת לראות את השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אז נזכה לשמוע את הבת קול, שובו אליי ואשובה אליכם. לצאת מתשעה באב מחר אחר הצהריים, כמו שכבר אמרנו, זה היה היום שהיה צריך להיות בו יום כיפור. זה היום שבאמת אנחנו רואים, אחרי החורבן הגדול, הרגשנו אהבה מיוחדת לבורא עולם, מיוחדת במינה, כי הקרובים בזמן החורבן היו חבוקים זה בזה, שיש את התחושה הזאת. אז בסייעתא דשמיא, נזכה באמת, תמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוקייך, ונזכה, וזו השנה, לראות בבניין ציון, בנחמת ירושלים, לבורא עולם באמת, ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה, ונאמר איש לרעהו, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים.